שדה הקרב העתידי רחוק מלהיות שדה במובנו הקלאסי. את מקומות תופסות מערכות הגנה טכנולוגיות באוויר, בים, ביבשה ואפילו בחלל. לא פעם הן מופעלות מרחוק, מקנות יכולות חדשות וחסרות תקדים ואפילו מצילות חיים. בשנים האחרונות הולכים ומשולבים בהן עוד ועוד יישומים ויכולות של בינה מלאכותית שמשנים לחלוטין את חוקי המשחק.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפק על ההנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
אנחנו מדברים היום עם מרב דודוביץ', ראש מנהלת מוצרי תוכנה ו-AI בחטיבת התקשוב של אלביט. שלום מרב.
שלום.
את גם מוסמכת התוכנית במערכות תבוניות וזוכת אות הבוגר של אפקה, ואת תספרי לנו מה שאפשר כמובן על הטכנולוגיות והמערכות ששומרות על הביטחון של כולנו, על תהליכי הפיתוח והמחקר שאת מובילה, על התואר השני במערכות תבוניות שהוביל אותך לתפקיד הנוכחי, ומה המסר שלך למהנדסות ונשים בתחילת דרכן. בואי נתחיל מהסוף. אנחנו נוכל לישון בשקט כשהמחשב וכל מה שהוא מפעיל שומר עלינו מרחוק?
אז בוא לא נתבלבל, מי ששומר עלינו מרחוק זה עדיין חיילים, אנשים מה שנקרא בשר ודם, אבל התפקיד שלנו, של התעשיות הביטחוניות, זה לספק לאותם חיילים קודם כל את אמצעי הלחימה הטובים ביותר, שיתנו להם את היתרון האיכותי בשדה הקרב, וחוץ מזה ולא פחות חשוב, ייתנו להם את כל אמצעי המיגון שאנחנו יכולים לתת להם. עכשיו, חלק זה דברים פיזיים, וחלק זה לא דברים פיזיים, חלק זה טכנולוגיות, חלק זה היכולת לשלב פלטפורמות שהן לא מאוישות, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, כמו שאמרתי, שגם נותנים להם את היתרון התחרותי, ונותנים להם את האפשרות ללחם בשדה הקרב בצורה הטובה ביותר, וגם טכנולוגיות שמגינות עליהם.
ואיפה אנחנו רואים בינה מלאכותית נכנסת לתחום הזה? איזה שינויים היא צפויה להכניס אליו?
וואו, כמעט בכל תחום היום. אני חייבת לשתף אתכם שהיום למשל השתתפתי באיזשהו סמינר פנימי בתוך אלביט. יש עכשיו יוזמה מאוד יפה בתוך אלביט, שכל אחת מהחטיבות מציגה את הפעילות שלה בתחום הבינה מלאכותית, שזה רק מדגיש באמת את החשיבות שאנחנו מייחסים היום באמת לטכנולוגיה של בינה מלאכותית כדי לקדם את אמצעי הלחימה שאנחנו מעניקים ללוחמים בשדה הקרב. יש הרבה מאוד דוגמאות בנושא של עיבוד תמונה, בנושא של אוטונומיה, בנושא של ביג דאטה והיכולת לתת ללוחמים מה שאנחנו קוראים decision support system. בכמעט בכל תחום אנחנו רוצים לטייב את היכולות שלנו על ידי שימוש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית.
עד כמה עמוקים ומשמעותיים התהליכים הדיגיטליים והטכנולוגיים שעוברים על העולם הביטחוני?
קודם כל הם עמוקים מאוד. הנושא הזה של דיגיטציה בעולם הביטחוני זה משהו שהולך ותופס יותר ויותר. אני יכולה לתת לכם למשל דוגמה טובה, מערכת צייד של אלביט, צבא יבשתי דיגיטלי, הלך וממש לקח לפני הרבה מאוד שנים, ובמילים פשוטות מחשב את תהליך הלחימה של זרוע היבשה. ממה שהיה פעם טלקים וכל מיני בריסטולים, כל מיני דברים של תהליכים ידניים, הלך ומחשב את כל התהליך מקצה לקצה. אבל התהליך הזה היום, אם פעם גם היינו מדברים על איים מחשוביים, זאת אומרת, הלכנו ומחשבנו תהליכים מסוימים בצבא, בזרועות השונים, בחיל הים, בחיל האוויר, בחיל היבשה. היום אנחנו מדברים על רב זרועיות, רב מערכתיות. אנחנו רוצים שהכל יהיה מקושר עם הכל, הכל ידבר עם הכל. אנחנו מדברים גם כל מיני מושגים ששומעים אותם במדיה, אבל מאחוריהם עומדים הרבה מאוד תהליכים שבאמת הולכים וקורים, הנושא של לוחמה רשתית, וכמובן הנושא של בינה מלאכותית. בינה מלאכותית היא למעשה כלי. היום אנחנו מבינים, אבל ששימוש במתודולוגיות פיתוח של בינה מלאכותית, יכולים להביא אותנו באמת ליכולות חדשות שפעם לא יכולנו לתת ללוחמים בזרועות השונים, והיום אנחנו מסוגלים לתת את זה, אם זה באיכות התוצרים שלנו, אם זה בנושא של אוטומציה, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז בהחלט מדובר על תהליכים מאוד משמעותיים ומאוד עמוקים.
אני אזכיר צד שני שהייתה ביקורת מאוד קשה בצבא סגן הרמטכ"ל משה קפלינסקי דיבר על מפקדים שנשארו בפלזמות. יש משהו בדברים האלה, או שזה פשוט תפיסה של אנשים שהורגלו למערכות מסוימות ולא מתמודדים? זאת אומרת, זה כמו הביקורת על הנוער הזה, הנוער הזה עם הפלזמות שלו.
לא, תראה, עוד פעם, כבר בתחילת דברי אמרתי, המלחמה היא לא על ידי מחשב. בסוף יש לוחמים, והמלחמה גם לא יכולה להיות בפלזמות. בגלל זה, כשאני אומרת על הדיגיטציה של הצבא, אני בדיוק מתכוונת לזה שהיום למעשה החייל הולך עם השעון על היד ויש לו שם נתונים, או עם איזשהו טאבלט קטן, ויש את המפקדה בגדוד שיושבת כבר עם מסכים אולי קצת יותר גדולים ועוד הרבה מאוד נתונים שאין לחייל, ואחרי זה מה שנקרא ההדקווטרס כבר מדובר באמת על הפלזמות, אבל שים לב שיש פה תהליך שלם, ואנחנו רוצים להנגיש את הנתונים עד החייל בשדה הקרב, ושבאמת הכל יהיה מקושר, אבל זה לא שיושבים מול הפלזמות, יושבים בשדה, אבל אנחנו נותנים לחייל את היכולת לקבל את כל הנתונים שהוא צריך, כמו למשל הנושא של אויב נעלם, הלחימה היום בשטח אורבני, לחימה הרבה יותר מורכבת, אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, לא רק שהחייל ינצח בשדה הקרב, אנחנו גם רוצים להגן עליו, וזה שאנחנו ניתן לו נתונים על אויב נעלם כבר בתוך שדה הקרב, אז אנחנו מדברים על שימוש בכוח הדיגיטציה לטובת הלחימה. זה עדיין לא אומר שיושבים מאחורה בפלזמות.
ואיזו התאמה יש לחיילים עצמם, לכל הטכנולוגיות האלה, כאשר בעצם אנחנו יודעים מתחומים אחרים של טכנולוגיה, שהרבה פעמים היא מתקדמת הרבה יותר מהר מהיכולת האנושית שלנו לשאת אותה. למשל, הסחרחורות שמקבלים במציאות מדומה, למשל ההתמכרות למשוב המיידי, לאדרנלין, של רשתות חברתיות ונוטיפיקציות. הטכנולוגיה יודעת להתאים את עצמה לחיילים, או שבסופו של דבר הם צריכים להתאים את עצמם אליה, כי זה מה שיש להם וזה מה שיש לאויב, ומי שישתמש טוב יותר בטכנולוגיה ינצח?
אז בהחלט אנחנו מתאימים את זה לחיילים. קודם כל צריך לזכור שהחיילים הם מה שנקרא חיילים צעירים. להפך, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו חייבים לתת להם את אותם יכולות שיש להם בבית. אם זה טאץ' סקרין, אם זה יכולת תגובה מהירה, כמובן יכולות של ממשק משתמש מאוד מתקדמות, אבל אנחנו בהחלט גם מתאימים את זה ליכולות הקוגניטיביות, למשל, אנחנו כל פעם מדברים על נתונים, על ביג דאטה, אבל חייל בשדה הקרב, אתה לא יכול להציף אותו בנתונים, אתה צריך להנגיש לו את הנתונים שנכונים לו, שהוא צריך את זה באותה נקודה. וכמובן, גם כשאנחנו מפתחים מערכות, לא משנה איזה מערכת, אנחנו עושים הרבה מאוד, המשתמשים הם חלק מהפיתוח, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסויים איתם, ותרגילים איתם, לפני שאנחנו מפציעים את המערכות השונות, ולכן זה בהחלט שני וקטורים שצריכים להיפגש, הטכנולוגיה והיכולות והצרכים של הלוחמים, אבל כמו שאמרתי, היום מדובר בדור צעיר, שהוא מאמץ לחיקו את הטכנולוגיה בלי בעיה.
אנחנו יודעים שמשחקי המחשב, משחקי הוידאו, הם מדמים טוב יותר ויותר לאורך השנים את המציאות. אנחנו יודעים שסימולטור הטיסה של מייקרוסופט, הגרסה האחרונה שלו, היא ממש מרשימה ונותנת ממש עולם אמיתי שטסים בו, ומקפידה על הפרטים של המטוסים עצמם ואיך הם עובדים. אבל מצד שני, האם אנחנו רואים את שדה הקרב עצמו הופך למין משחק מחשב, שבו אנחנו כחיילים, כמשתתפים בו, פחות מרגישים שאנחנו במלחמה, ויותר מרגישים שאנחנו במשחק, בגלל שהטכנולוגיות והממשקים כל כך דומים למה שהיה לנו כמה שנים קודם לכן, כששיחקנו בפלייסטיישן ואקסבוקס בבית.
קודם כל, לצערי הרב, מלחמה זה ממש לא משחק מחשב. המטרה שלנו, התעשיות הביטחוניות, זה להשתמש בטכנולוגיה ככלי, על מנת לתת ללוחמים בשטח את כל מה שהם יכולים לקבל, כדי לתפקד בצורה יותר טובה. כל הפיתוח נעשה בצמוד למשתמשים, הרי היום גם כל הנושא של הפיתוח הג'ילי שמדברים עליו, זה פיתוח בקצבים הרבה יותר מהירים, זה כבר לא פעם כמו שהיה בלוק של כמה שנים, עד שהמשתמש היה מקבל את מה שהוא צריך לשטח. אז היום הקצבים הם הרבה יותר מהירים, וחלק נוסף מהפיתוח הג'ילי, הוא באמת פיתוח גם שהוא בצמוד למשתמש, כדי להתאים את המערכת כמה שיותר לצרכים של המשתמש. וגם פה אנחנו יודעים מה קצה גבול הטכנולוגיה, ומה נכון להביא ללוחם בשטח, ומה לא נכון להביא לו בשטח. אין שום התייחסות לשדה הלחימה כמו אל משחק מחשב, אבל הפעם יש דברים טכנולוגיים, כמו באמת הנושא של augmented reality, מציאות מדומה, שאתה יכול להביא לו למשקף כל מיני נתונים שגם לא יכבידו עליו, כי עוד פעם הוא לא יכול ללכת עם מחשב על הגב ולהסתכל על איזשהו צג בצד, אלא הוא מסתכל קדימה. אז אתה רוצה להביא למשקפת שלו נתונים מסוימים שיעזרו לו בשדה הקרב, אבל זה בהחלט בהחלט לא משחק מחשב, רחוק מכך.
ואיפה אנחנו מאזנים בין היכולות הטכנולוגיות המאוד מתקדמות של הטכנולוגיות שסביבנו ושל הטכנולוגיות שמשמשות בשדה הקרב, לבין האינטואיציה האנושית, כאשר אנחנו יודעים למשל ממטוסים שיש דבר שנקרא ורטיגו, שהטייס חושב שהוא במצב מסוים, והמטוס אומר לו, לא, אתה לא במצב הזה, איך הוא יודע על מי לסמוך? אז איך החייל יודע על מי לסמוך כשהוא רואה מצד אחד דברים בשטח, ומצד שני הוא גדל על זה שהמחשב תמיד יודע, וגוגל תמיד צודק, והאלגוריתם אף פעם לא טועה.
וואו, אני אולי כדאי שתשאל לוחם את זה, אני לא לוחם. אני עושה מה שאני יכולה לעשות הכי טוב, אני, הצוותים שעובדים איתי, כדי שהמערכות יהיו בדוקות, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בבדיקות של המערכות האלה, אף פעם זה לא נקי מבאגים, אבל אנחנו באמת משקיעים הרבה מאוד בתהליך האיכות, בזמן אמת זה באמת החלטות שבשטח, שצריכות להילקח.
את נמצאת בתפקיד שלך בצומת נדיר יחסית שמפגיש בין פיתוח ומחקר של טכנולוגיות לבין קשר עסקי מסחרי עם גופים מרכזיים וגם לבין הגופים הביטחוניים. זה פער שמורכב לגשר עליו?
להפך, אני חושבת שיש פה החיבור הזה, ולא הזכרת כדרך אגב עוד גוף אחד שחסר לי פה, זה האקדמיה. כי היום החיבור הזה באמת בין תעשייה ביטחונית ואקדמיה, למשל שני גופים שמסתכלים על הדברים בנקודת מבט לגמרי שונה, אבל החיבור הזה מביא איתו הרבה מאוד דברים יפים שקורים. התעשייה יודעת לנצל במובן החיובי של המילה, את היכולות של האקדמיה, את החשיבה השונה, את הכוח אדם המאוד מוכשר ואיכותי שיש שם, ועם החיבור הזה עושים הרבה מאוד דברים יפים, וכמובן בסוף החיבור גם עם הפן העסקי, ומן הסתם, זה החיבור למציאות. בסוף אנחנו כתעשייה ביטחונית צריכים להתקיים, אבל אני רוצה להגיד לך שחלק גדול מהרווחים...
מה שאומרים שהקלישה שאף פעם לא תהיו מובטלים אם אתם עובדים בתחום הביטחוני.
בדיוק, כן. אבל אני רוצה להגיד לך גם שהרבה מאוד, באמת ובתמים, הרבה מאוד מה-so-called רווחים של התעשיות הביטחוניות חוזרות בחזרה לתקציבי מחקר ופיתוח, שהתעשיות משקיעות, על מדעת באמת לקדם דברים חדשניים, ועוד פעם, וחזרה לעבודה עם האקדמיה, אז זה כאילו מערכת שמאוד מאוד מפרה את עצמה, ואני חושבת שזה יפה מאוד לראות באמת איך כל המנגנון הזה פועל, ולמעשה מביא אותנו להיות על וקטור של התקדמות, וקטור של יצירה, וקטור שבסוף מביא יתרון איכותי לצבא שלנו.
ובסופו של דבר, הטכנולוגיות הללו מחלחלות גם לעולם האזרחי.
בהחלט, בהחלט. קודם כל, יש באמת פייפוע, גם מהעולם האזרחי לעולם הצבאי, וגם העולם הצבאי לעולם האזרחי. קודם כל, היום בעולם הצבאי אנחנו משתדלים לקחת כמה שיותר טכנולוגיות אזרחיות ולהשתמש בהן. אין טעם להמציא את הגלגל מחדש, והרבה פעמים הטכנולוגיה האזרחית מתקדמת בצורה אפילו יותר מהירה. ואחרי זה שאנחנו מצד שני, כשאנחנו מפתחים מערכות צבאיות, אנחנו חושבים איך אפשר להזרח אותם, ולהשתמש בהם גם באזרחות. אז זה בהחלט יש איזשהו הנצ'ק, בין הטכנולוגיות האזרחיות לטכנולוגיות הצבאיות, שקיים כל הזמן, והוא רק מפרה, אני חושבת, את שני הצדדים.
איזה מחקרים מתנהלים אצלכם היום בתחום של בינה מלאכותית?
מן הסתם אני לא יכולה לפרט יותר מדי, גם בגלל הנושא של הציווג ביטחוני, אבל אני כן יכולה להגיד לך שאנחנו, המחקרים שלנו מתמקדים בנושא של עיבוד תמונה לצרכים מודיעיניים, עיבוד קול, עיבוד שפות טבעיות, הרבה משקיעים בנושא הזה של איתוך מידע, והנושא של גילוי אנומליות על ידי מידול התנהגות נורמלית, זה ככה על קצה המזלג, על כמה דברים שאנחנו עוסקים בהם.
החיבור הזה בין העולם המחקרי והעולם הפיתוחי והעולם האקדמי והעולם המסחרי הצבאי, זה מתחברים לסיפור האישי שלך.
נכון. בתחילת השירות שלי אני הייתי עתודאית, למדתי בטכניון. אחרי 4 שנים התגייסתי לחיל האוויר, ליחידת התוכנה של חיל האוויר. הייתי 15 שנה ביחידת התוכנה, ובמהלך השירות שלי גם עשיתי תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע. אבל כמתנת פרישה, החלטתי לתת לעצמי עוד תואר שני, והפעם תואר לא בניהול, אלא תואר שהוא יותר טכנולוגי, והתוודעתי לתואר בהנדסת מערכות תבוניות במכללת אפקה במסגרת סיור שעשיתי במכללה כנציגה של מפת. מאוד התרשמתי מהמכללה ומהאיכויות שלה, וזהו, ועשיתי תואר שני בהנדסת מערכות תבוניות עם עבודת מחקר שעשיתי בחיל האוויר. בתפקיד הקודם שלי, כדרך אגב, ניסיתי באמת לקדם את הנושא של שימוש במתודולוגיות של machine learning ו-deep learning, ועכשיו התחלתי כאמור תפקיד חדש בחטיבת התקשוב של אלביט, וגם שם אני אחראית לקידום הנושא של בינה מלאכותית בקו העסקי, כדי להשאיר את הפתרונות שאנחנו נותנים גם לחול במתודולוגיות של בינה מלאכותית.
את נתקלת במהלך הקריירה שלך, במהלך הלימודים שלך, בבעיות, במכשולים, בגלל היותך אישה בסביבה גברית?
וואו, תמיד מגיעים לשאלה הזאת איתי.
השנה היא 2021, אבל זה עדיין קורה.
כן, זה עדיין קורה. תראה, גם פה אני מסתכלת אחורה, ואני גדלתי לתוך הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אני למדתי בתיכון בכיתה ריאלית פיזיקלית, שהיינו נשאות איזה 5 בנות בכיתה. אחרי זה הלכתי ללמוד בטכניון, שם לפחות כשאני למדתי, בטח ובטח לא היו הרבה נשים. אחרי זה הגעתי לצבא, שזה בטח לא סביבה נשית. אז אני מתמודדת עם המציאות הזאת הרבה מאוד זמן. אבל אני החלטתי שאני לא נותנת לסוגיה הזאת להפוך להיות אישו מרכזי. ולהפך, אני חושבת שנשים יכולות להביא איתם לסביבות כאלה שסו קולד גבריות, כמו סביבה טכנולוגית, כמו סביבה צבאית, כמו תעשייה ביטחונית, הן יכולות להביא את השונה שלהם לידי ביטוי, ובכך אני חושבת אפילו להוות תרומה עוד יותר משמעותית לארגון שבו הם נמצאים. אני תמיד אוהבת לשתף באיזשהו סיפור כשהייתי סגן אלוף, היה לנו איזה מפגש עם יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, יוהל"ם כמו שקוראים לזה, והיא באותו מפגש אמרה לנו משהו שאסור לנו כנשים לנסות להיות גברים. אסור לנו לנסות להתנהג כמוהם, אסור לנו לנסות לחשוב כמוהם, שזה לפעמים קורה לנשים כשהן בסביבה גברית ומהוות מיעוט. כי היא אומרת, בצבא יש אלפים של גברים, אין הרבה נשים, ודווקא כשאתם באות עם המחשבה השונה שלכם, עם ההסתכלות השונה שלכם, אתם יכולים לתרום למערכת הרבה יותר מאשר שתהיו עוד גבר אחד. ואני מאוד אימצתי את הגישה הזאת, ואני חושבת שבאמת נשים ברגע שלמרות שהן מיעוט, בגלל השונות שלהם, הן יכולות לתרום הרבה מאוד. אני חושבת שנשים לא צריכות להירתע מזה. אני מתנדבת בהרבה מסגרות כדי לדבר עם קצינות צעירות ולעודד אותם להמשיך בשירות הצבאי, להראות להם שזה אפשרי, להראות להם את היתרונות, להראות להם למה זה חשוב גם להן וגם למערכת שהם ימשיכו. אני מאוד מאמינה בזה, ואני חושבת שבאמת אם מתנהגים ככה בצורה טבעית ולא עושים מזה אישו, אז זאת התגובה גם של הסביבה הגברית, וכמו שאמרתי, זה יכול להביא הרבה מאוד יתרונות לכל הצדדים.
אז כשאת מדברת עם קצינות צעירות, עם מהנדסות, עם נשים בתחילת דרכן בתעשייה, מה המסר שלך אליהן?
א', שאתם מסוגלות. הרבה פעמים יש את החשש הזה של איך משלבים שירות צבאי או קריירה עם משפחה, אז אני מראה להם שזה אפשרי, נותנת קצת כלים וטיפים איך להתמודד עם הדילמות השונות. מאוד מדברת איתם על זה שיש יתרון בזה שהם מיעוט, והם יכולות רק להיות בולטות על ידי זה, ורק ואם הן טובות אפילו להצליח יותר. להפיג את החששות, בעיקר לספר את הסיפור האישי שלי, ולהראות להם, כמו שאמרתי, שהנה, זה אפשרי. גם הילדים שלי, יש לי שני בנים שאני מאוד גאה בהם, יובל וירדן, וגם בעלי אלי, כל השנים מאוד האמינו בי ודחפו אותי, וגם אם היו קשיים במהלך הדרך, עברנו את זה ביחד. ואני מרשה לעצמי להגיד שהבנים שלי מאוד גאים באימא שלהם, ואני מקווה שהראיתי להם שזה מודל נכון, מודל לשוויוניות, מודל לזה שגם האם בבית צריכה לפתח את עצמה, ואני מקווה שהם את אותו גיבוי שאני קיבלתי מאלי, הם ייתנו לבנות זוג שלהם בעתיד.
הילדים שלך נכנסו לתחום הזה?
קודם כל, הבן הגדול שלי יובל הוא קצין בחיל האוויר, טייסת למד א', הוא למד תוכנה בבית ספר, אני לא יודעת אם הוא ימשיך בזה אחרי הצבא, הבן הקטן שלי ירדן ממש לא בתחום.
טוב, אז יש גיוון במשפחה, זה גם טוב.
כן, כן, מאוד חשוב.
את רואה את העתיד שלך בתחום הזה, בתחום מבחינה מחקרית, בתחום של הפיתוחים הצבאיים, או שיש לך בראש כיוונים אחרים?
אז דווקא עכשיו עשיתי שינוי. ומגוף שהוא יותר הנדסי ובאמת יותר גוף פיתוחי, עברתי לגוף שהוא יותר עסקי. אבל גם בתחום העסקי, אני בכלל מאוד מאוד מאמינה בחיים בשילוביות ובחיבורים. אז גם כשאני בתחום העסקי, אני מנסה לעשות את החיבורים הנכונים, עם הרקע והניסיון וארגז הכלים שאני מביאה איתי, כדי להצליח בצד העסקי, אבל בעזרת הידע והניסיון הטכנולוגיים שיש לי.
אני לא יודע אם לאחל לך בהצלחה, או לאחל לך שלא נזדקק לשירותים שלך לפחות בתחום הזה, אני מניח שאפשר איזשהו שילוב של שניהם.
כן, אני בטוחה, אנחנו, כמה שאנחנו קצת ציניים, אנחנו עדיין מקווים שתמיד אנחנו אומרים, שאנחנו רוצים שישתמשו במערכות שלנו בשדה הניסוי ולא בשדה הקרב.
מרב דודוביץ', ראש מנהלת מוצרי תוכנה ו-AI, בינה מלאכותית, בחטיבת התקשוב של אלביט, ומוסמכת התוכנית במערכות תבוניות, וזוכת אות הבוגר של מכללת אפקה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כדי לשמוע את הפרקים הבאים, תרשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני עידו קינן, להתראות.